טוב, אני רוצה ללמוד היום פרק מפור הגורל על המלא כרצון לעצמה. זה נמצא כאן בפור הגורל עמוד 27, למי שמכיר את הספר, את הספרון. כמו שתמיד אני מנסה בלימוד הזה ביום רביעי, אני מנסה ללכת תמיד בשני מישורים. מישור אחד, לנסות ללמוד מה שגר חשב, מה הוא הגה, מה הוא כתב, איך נראה הפורים שלו. זה סתם דבר מסקרן. אצל לשאול את עצמנו, מה הייתה חוויית הפורים של הרמב״ם, מה הייתה חוויית הפורים של הרב שגר, מה הייתה חוויית הפורים של רב נחמן, זאת אומרת, לנסות לראות, לקרוא את הדברים הנכתבים כאיזשהו שיקוף שהוא היום נורא מעניין אותנו, לא רק לדעת את ההגות ברמה המופשטת והמנוכרת, אלא ההלכה הפשוטה היא שאדם שכותב דברים, הוא כותב את נפשו, הוא כותב את עצמו. אלא בדרך כלל אנשים לא כותבים בגוף ראשון, לא כותבים אני, אלא כותבים את התוכן. אבל הלומד, חד העין, יכול דרך קריאה רגישה, הוא יכול גם לראות מה באמת הייתה החוויה העמוקה של החג. מטבע הדברים, העיסוק בפורים הוא עיסוק נקודתי, הוא עיסוק סופי. פורים זה יום בשנה, יש לו את האור שלו, את האנרגיה שלו וכן הלאה. מטבע הדברים, כשאדם פוגש יום בשנה, זה יכול להיות פורים, זה יכול להיות חנוכה, זה יכול להיות ראשונה, יום כיפור, סוכות. עכשיו הוא בעצם מביא לביטוי את האינסופיות שלו. יוצאים איזה נקודה בסופי, אבל בסופו של עניין המטרה היא להגיע לאינסופי ולבחון למעשה שאלות נוקבות של עצם הקיום האנושי. וכל חג מטבע הדברים פונה ומעורר, נראה אותם, אתה רוצה גם להמשיך מה שדיברת אצל חנן, נראה לי שאנחנו נעצור את השיעור כאן, אני נותן לך שעוד צריך לעשות חלק ב' לאור ההצלחה ולאור האור הגדול שבוקע את בית המדרש מהדברים שלך, נראה לי שהשאר השיעור שלי קצת מיותר, ואפשר לבוא, לשמוע את הדבר עצמו, לא ככה על ידו. תגיד לנו משהו. תראו את הפנים שלי, ירדת, למה לדבר על הפנים של הרב שגר? אנחנו עדיפים, תמיד יש עדיפות לחיים על פני אמיתיים, אז נתחיל פה את האדם החי איתנו. כמי שלא מבין, תגיד לנו מה שירדת. תן לנו איזה אור, משהו ככה קצת. אנשים פה הולכים לרדם, תשים לב. אולם אוטוטוט כבר, אני רואה שאוטוטוט, זו שאלה של זמן קצר, אני נשאר פה לבד. זה הרעיון. תשמע, זה אני יודע לעשות. זה אני יודע לעשות. איך להתקיל אנשים. טוב, אני רואה שירתן את כל מיני המילים בינתיים איך שהוא ממשיץ לדבר ואתה תתכונן תוך כדי כך. טוב, עכשיו אתה רוצה יכול להגיד משהו? עזוב אותך, תגיד לי הרב רדי ממני, עזוב. מה שאני רואה כאן בדברים של הרב שגר, גם במה שאמרנו בשבוע שעבר, שזה פרק הידיעה שאינה יודעת, וגם מה שאנחנו נדבר גם את זה לצבי, וגם מה שנראה היום, זה מעשה רצף, שני פרקים סמוכים בפור הגורל. ואני צילמתי עמוד שראינו אותו בשבוע שעבר כדי לפתוח, להיכנס אתכם בדברים. אבל למעשה מה שתפס מאוד את הרב שגר היא כמובן לתת איזשהו לבושים בפרשנות למאבק בעמלק. זה הדבר שהיה אצלו מוקד, יהיה לו כמה מוקדים בפורים, אבל הייתי אומר, המוקד האחד הוא המוקד של עמלק, הספק, המקריות, השלמותיות וכן הלאה וכן הלאה, שזה עולם שמוד העסיק אותו בחיים שלו, המקריות של החיים, השלמותיות של החיים, העולם מלא עוולות, העולם מלא שירותיות, חוסר צדק וכן הלאה וכן הלאה. ומצא בפורים את הזמן שהוא לבוא חשבון עם עמלק, ובעיקר לבוא חשבון עם עצמו בנקודות הללו. אלו דברים שעלו בהקשר מסוים גם בדיבורים לראש השנה ביום הכיפורים, והזיקה בין דרשות ראש השנה שלו לבין דרשות הפורים שלו, זה מצריך מחקר בפני עצמו, התבוננות בפני עצמו, אני לא עושה אותה עכשיו, אני לא עושה אותה גם להציל בצורה רצינית, ויש פה שני רגבי, ואני חושב שהנקודה האחת היא נקודת, לא שמעתי, הנקודה של עמלק, והספק והשירותיות, ואצלו, צריך לדעת, אצל הרב שגר, הדיון הזה הוא לא דיון מלומד, הגותי, פילוסופי, מנותק מהכאב האישי שלו. הוא באמת חווה את השירותיות, גם כבן של ניצולי שואה, וגם כמי שנפצע ביום מלחמת יום הכיפורים, שהוא כינה אותו השואה של בני דורי. ובוודאי שהשאלה, ישרה אותו השאלה, למה אני נשארתי והם הלכו. זה מה שעד יום אותו הוא לא נפרד מהשאלה הזו. זה מאוד הציק לו, מאוד הטריד אותו. ועוד הרבה שאלות של הגורל, של כל מיני, של סבל אישי, שהוא סבל מסיבות כאלה ואחרות, והוא הציב בפני הקדוש ברוך הוא את השאלה למה. וחלק מהדיון כאן הוא שאלה של היחס בין משמעות לבין חוסר המשמעות, לבין המשמעות של חוסר המשמעות. הוא בנה לעצמו עולם שבנה, וכמובן שסביב פורים זה בסופו של דבר מגיע לעולם של השכרות, אל העולם שהמקרה עצמו הופך להיות המקום הגבוה יותר מהמשמעות. כל הדברים האלה, אני לא רוצה לדבר עליהם באופן מופשט, אלא להתגלגל כמה דקות לדיבור של שבוע שעבר, ואז לראות את הפרק הזה של הרצון בעצמה. זה ככה, אני מזמין את כולנו לקרוא את הדברים האלה בעין אישית, כלומר, לנסות לקרוא את הדברים בצורה שהיא לא רק, לא ניכנס כאן לאיזה מול דורכים של ללמוד פילוסופיה. אני יכול לתת שיעור פילוסופי, בסדר, אני פשוט לא רוצה, כי זה לא נראה לי, חשוב. הנה, ויטל כבר אישר לי ככה ומונות פנים, כבר נבהל שאני הולך לעשות את זה, אז הוא ישר אמר לי, לא, זה לא הכוונה, זה לא הכיוון. אז אני חושב שהקריאה הרגישה והאישית, ובכלל צריך להבין, אני גם עושה את זה הרבה ויותר ויותר, עם הזמן, ככל שאני מתבגר יותר, אני מבשיל יותר, אני בסופו של חשבון רואה שכל כתיבה שנכתבה, כל הספרים שנמצאים שם, שומעות אותו ככה, אבל עושים נורא רושם, כל כך הרבה ספרים, וזה כלום מה שיש פה, זה רק איזה מין ספריונת. כל כך הרבה ספרים, אין ספרים שאתה רואה אותם, בסופו של חשבון, אחרי כל ספר מישהו כתב אותו. מישהו שכתב אותו היה בן אדם, והבן אדם הזה היה לו שאלות, היה לו תהיות, היה לו ביוגרפיה, היה לו ייסורים. תמיד השאלה, אנחנו תמיד אוהבים לראות ספרי ביוגרפיה, אנשים כתבו ביוגרפיות, אנשים רצים אליהם. זה מעניין, זה מושך. אבל אני חושב שאין צריך לקרוא ספרי ביוגרפיה, למרות שמעניינים. אני חושב שכל ספר הוא ביוגרפיה. רק תדע לקרוא אותו נכון, לא תמיד זה נכתב במילים, אני אמרתי, אני הלכתי, היה לי ככה, נולדתי ככה, עשיתי ככה, אבל היכולת, אדם אינטליגנטי יכול לקחת דברים שרשומים ולנסות לראות את האדם שרשם אותם. אני לא שאני עושה את זה עכשיו אינטנסיבי ביומנים של הרב קוק, אני רואה לפני את האדם שפשוט היה כמה ימים מתגבר, אבל הוא בעיקר סיפר את הסיפור של עצמו דרך כתיבה שהיא, למי שלא מבין עניין, זה נראה לו כאילו כתיבה הגותית, קבלית, חסידית, כזאת או אחרת, וזה ודאי הכל נכון, אבל זה לא משהו ככה מעניין אותי. אני יכול לא רק להתגלגל בהרבה שפות, ללכת לשפה של קבלת אריזה, לדבר על הפרצופים ועל עם העליונה ועם התחתונה, אני יכול לדבר על החסידות, לדבר על חב"ד, על סובב וממלא, אור המאיר לעצמו, אור המאיר לזולתו, ומארג שלם של מושגים כאלה ואחרים. בסדר, אז מה? אז דיברתי בכל מיני שפות שאני יכול לגלגל אותן ולתמרם בהן. אז כאילו, מה ששואלים בעברית צריכה, so what? כלומר, מה בעצם עשיתי כאן? ומה זה אם אני רואה כאן, דיבור שאני יכול לחסוך קצת יותר משהו נוקב מירוקה דליבה, כאן אני בעצם מוציאה את עצמי היום בגרסה שלי הנוכחית, ונגלה שגם אתם היום החיפוש של אנשים כמו שאני מזהה אותו, בדיוק למקום הזה, הוא בדיוק לא... אני כבר שומע בכמה הזדמנויות שאנשים אומרים לי ככה בצורה מאוד מודלת, תפסיקו ללמד כל כך הרבה, תגיד משהו. ואני חושב שהכל אני מוכן להגיד, אבל אני גם לא מוכן לוותר על הלימוד, כי אני חושב שהלימוד הוא... אי אפשר רק לדבר מהבטן באופן ישיר. אני חושב שעצם ההזדקקות לשפה יותר מפותלת ויותר עשירה, זה גם אפשר לי לומר את הדברים האישיים באופן יותר נכון ויותר מדויק. כיוון שבסופו של חשבון, גם הדיבור האישי, כשהוא אישי מדי, כבר למעשה הופך להיות רדוד, הופך להיות גם חיוור ודהוי הרבה פעמים. דווקא הדיבור שהוא יודע לנוע בשיח דעת רגע מהאני, מהאישי, כדי להתגלגל, אבל לשמוע על קשר עין, שכל מה שכתוב זה בסופו של חשבון אמור להביע משהו מהמקום המאוד אישי, אבל לכן צריך גם בדיבור האישי לנוע למקומות שהם לא אישיים, שהם יותר רגותיים, יותר לימודיים, אבל בתנאי שאני שומר על קשר עין עם, עם נקודת המוצא, המקום הזועק, המקום הנוהם, המקום הכאוב. זה מה שאני מנסה לעשות גם רב נחמן, גם בחתונה של עבודים למעשה, מה שהניע אותי, מה שהגיע אותי אפילו בלי שהייתי מודע לזה עד הסוף, זה לעשות לא רק לקרוא מה רב נחמן אמר, אלא לשמוע את רב נחמן מדבר. זאת הנקודה החשובה. כמובן שאם יש דברים שהוא כתב, שהגה, סיפר סיפור, צריך שהוא להיות בסיפור, לא רק בצד האישי, במובן הביוגרפי, במובן המאוד אישי, אבל יש חשיבות עצומה להקשבה, שהיא הקשבה כזאת מתונה, שיכולה גם לנוע בין האובייקט לסובייקט, בין המושאים שעליהם אנחנו מדברים, לבין הסובייקט שמשמיע את אותם מושאים או מתכתב עם אותם מושאים, ולמעשה אנחנו נמצאים כל הזמן בקו התפר שבין המושא לבין הנושא לבין המושא, בין הסובייקט לבין בין האובייקט, משהו כזה. במרווח הזה, כאן אנחנו יכולים באמת לנוע בחופשיות. דרך אגב, הנקודה הזו נסתר אומר את זה כהקדמה כללית, הרבה פעמים, אני לא הייתי בפנים בפנים, לא היום ולא פעמים קודמות, אני פשוט זו שעה לא נוחה לי, באופן אישי, למרות שהייתי מאוד רוצה לבוא לשמוע את כולם, אבל אני רק אומר שהצל הזה שפנים בפנים הוא זוכה גם את הקוטב הנגדי. הקוטב הנגדי הוא באיזשהו מקום להיות דווקא בפנים בפנים תמיד המבט הוא פנימה. מה הסיפור שלך? בלימוד תמיד הדיון הוא מה כתוב כאן, מה מתרחש כאן. ובאיזשהו מקום תמיד צריך לדעת לנוע בצורה מאוזנת ומרוסנת בין המקומות הללו. וזה מה שאני גם מנסה לעשות גם כאן בתוך הלימוד של הרב שגר, וזה כמו שאמרתי, זה נכון באופן הרבה יותר רחב לגבי כל הלימוד בכלל. אז אולי נתגלגל כאן, קודם כל כדי להתחבר ללימוד של הפרק הקודם, הבאתי רק קטע אחד, שני עמודים, מתוך פורה גורל מהלימוד שהיה פעם שעברה, ואני רוצה ללכת מכאן לרצון לעוצמה. אולי נתחיל כאן בפסקה, בעמוד 24, הפסקה השנייה. וכאן אנו מגיעים אל המקרה שמעל ההשגחה. אבל לשון אחרת, היא הידיעה שמעל החוכמה והרצון. העצמות האלוקית עצמה נסתרת, ואין לו כוחנו להבין את מהותה ואחדותה, כמו ששכלנו, רצוננו, חיינו, כולם מקרים לנו. ואין שום יחד בין מציאותנו למציאותו. כשנה של הרמב״ם, ולא ישיג מהו כי אם הוא. ולכן תכלית הידיעה היא שלום לדע. כלומר, כל מה שאנחנו משיגים יותר בבהירותנו, את אי יכולתנו לדעת ולהגות בו, כך אנחנו מתקרבים יותר להשגתו האמיתית. אי ידיעה זו איננה אי ידיעה שלילית. היא יודעת את זה שאיננה יודעת. היא גם יודעת מדוע איננה יודעת, ובכך היא יודעת. וכך שווים אנו דווקא אל המקרה. המקרה הוא שירותי. הוא חסר משמעות ומובן. חיים על פי המקרה דומים לחייו של השיקור, שאני יודע מה הוא עושה ופעולתם מנהלות על ידי המקרה. כן, נקודת המוצא שלי עכשיו היא באמת לדבר על נעשה באיזשהו מקום לעצור שנייה אחת, להתבונן מה אנו מחיינו. לא רק לשאול על הקדוש ברוך הוא, אלא לשאול על עצמנו, ואז נגלה חיש מהר שאין לנו למעשה אפשרות לתת דין בחשבון על מה שאני, לא מה שאני באופן כללי, וגם לא מה שאני באופן יותר ביום פלוני או אלמוני. אני לא יכול לספר את הסיפור של עצמי מפני שאין לי, אין לי מבט, אני אמרתי, יש מבט ש... נגיד ככה, אדם שמסתכל על עצמו כסובייקט, הוא תמיד בוחל את עצמו מפרספקטיבה מודעת, מפרספקטיבה שמה שאני עושה כרגע תכננתי לעשות ככה ולכן אני עושה עכשיו ככה וזה ייגזר ככה ומחר גם ימשיך מה שהתחיל, מה שהתחיל היום ובדרך כלל יתגלגלו הדברים. זה הפרספקטיבה הייתי אומר המודעת. אבל מצד שני יבוא הפסיכולוג להסתכל עליך מהצד, הוא ודאי לא יראה את מה שאתה רואה, הוא יראה כאן שיש פה איזו התנהלות שיש לה כבר עוגנים שאתה אפילו לא מודע להם מן העבר. מה שאתה מדבר עכשיו וחושב עכשיו ופועל כרגע זה בכלל לא תוצאה של המחשבות שאתה חושב על עצמך כרגע, הן תוצאה של מארג שלם שקדם לך, שהוא כאדם שמתצפת עליך מן הצד הוא יכול לראות דברים שאתה בכלל לא, אין לך שום פרספקטיבה להבין אותם. אני אביא דוגמה שנייה מהפסיכולוג, זה כמובן האמא. האמא שמסתכלת על מה שאני עושה, היא בכלל מפרשת לגמרי אחרת את ההתנהלות שלי. היא רואה את זה מהמבט שלה, שהיא הביאה אותי לעולם, והיא רואה איך אני מתנהל ואיך אני מתגלגל. הסיפור שלה עליי הוא סיפור לגמרי שונה שהפסיכולוג יספר עליי. הוא עדיין מאוד שונה מה שאני אספר על עצמי. הוא עדיין מאוד שונה מה שאנשים סביבי יספרו עליי. במובן הזה, למעשה, הסיפורים של מהו האדם הם באמת אינסופיים, ובעידן הנרטיבים יש בדבר הזה גם המון צד מאוד תרפויטי. הרבה פעמים יש היום טיפול בזוגיות של טיפול נרטיבי, שמזוג תקועים הם יקלעו לסיטואציה לא, 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 לא פתורה, ועד בעצם הפסיכולוג מלמד אותם מספר אחר את הסיפור שלהם. כל אחד מספר את הסיפור שלו, ועד פתאום הוא מציע להם בוא נדבר אחר, בוא נספר את הסיפור לגמרי אחרת, והסיפור האחר של הפסיכולוג הוא לא פחות כן ולא פחות משכנע מהסיפור שהם מספרו על עצמם. הרבה פעמים עצם התנועה הזו שאדם מספר אחרת את הסיפור של עצמו, זה כבר לוקח אותו כמובן למקומות למקומות חדשים. עכשיו כאן הנקודה הבאה, וזה כבר שגם מגיע לכאן, מה הקדוש ברוך הוא מספר עלינו, מה איך זה נראה בעיניו, אחרי לנו ידיעה מה אלוקים חושב. אבל ברגע שאתה מציב את השאלה איך אני נראה בעיניו של הקדוש ברוך הוא, מה הוא חושב על, עליי ועל ברכה ועל מעשיי, ברגע הזה כבר נבהלים מהאינסופיות של האפשרויות. כלומר עד כדי כך שלמעשה בצד מסוים, כמו שאדמור הזקן מדבר הרבה, הוא מזכיר הרבה פעמים, כולה קמה כאלה חשיב. לפני הסוף האלוקי, אין שום משמעות, אין מעלה ומטה, אין גדול וקטן, אין לך שום משמעות להבחנות. האדם מאוד מקפיד, אמר, אני כזה ואני כזה, ואין לי אפשרות כזו ואפשרות כזו, ואני בעל כישרון כזה, בעל חסרונות כאלה. האדם יש לו מארג שלם שמסמנים, שבאמצעותם הוא מעריך את עצמו, מרגיש רגושים כאלה, מרגיש רגושים אחרים, אבל הקדוש ברוך הוא מבחינתו הוא אינסופי, הוא יכול לספר עליי, והוא לא שיכול, אלא הוא מספר עליי סיפורים אינסופיים. ועד השאלה, למעשה מה שהרב שגר רוצה לטעון, שפורים זה היום שבו אנחנו מפרקים למעשה, וזה זה מאוד דומה גם ליום כיפור, בפורים אנחנו מפרקים את כל הסיפורים הישנים, את כל הסיפורים שאנחנו כלואים בהם. אנחנו כלואים בסיפורים של מקרה, של גורל, של השגחה, בסופו של דבר מגיעים לסיפור הרבה ביותר של הסיפור של המקרה העליון. ראינו פעם שבשבוע שעבר על מקרה, השגחה, גורל, מקרה, זה בעצם היה מבנה של הלימוד של הפרק הזה שהידיעה שאינה יודעת, והמקרה העליון שהוא דבר עליו כאן, בואו נקרא את זה עוד פעם. וכאן אנחנו מגיעים אל המקרה שמעל ההשגחה. אבל השואל אחרת היא הידיעה שמעל החוכמה והרצון. כאן נזכר כבר למונחים הקבלים שיש חוכמה, שהיא בעצם מזוהה עם הכתר, ויש את הכתר שהוא למעלה מהחוכמה, החוכמה שייכת לעין, שייכת בעצם לכתר, אבל יש את הרצון שהוא למעלה מן החוכמה. זה עדיין שייך לרובד של הסובייקט, לרובד של החשיבה האנושית, אבל יש מקום שהוא יותר גבוה. הוא המקום שבו כבר אין שום משמעות לשום דבר. זאת אומרת, תמיד החוכמה והרצון, באופן שבו אני תופס את עצמי ומספר את עצמי באיזשהו אופן. ואני אומר, אני ככה, אני אחרת. יש מקום יותר גבוה שהוא למעלה מהחוכמה והרצון, והוא שייך בעצם אל המקריות, אל השירותיות. אבל את המשפט הבא, העצמות האלוקית עצמה נסתרת לי, ואין לי כוחנו להבין את מהותה ואחותה, מה ששכלנו, רצוננו, חיינו, הם כולם מקרים לנו. ואין שום יחד בין מציאותנו למציאותו. כלומר, זה מרגיש מאוד שכל הנרטיב שלי, שיכול להיות נרטיב כזה או נרטיב אחר, הוא למעשה לא רלוונטי מבחינת האינסוף האלוקי. אחת האינסוף האלוקי, כל ההוויה שלי היא הוויה שאין לה שום מובן, והדבר אחד שאני יכול לומר היא זה שאין לה שום מובן. אבל זה שאני אומר שאין לה שום מובן, זה לא מביא אותי לאיזה חוסר טעם, אלא להפך, לטעם הגבוה ביותר. למה? כי שדווקא אני יודע, כיוון שאדם שתופס שבעצם התרחשות שלי, הדיבור שלי, אפילו שאני יוצא של התנועת היד הזאת, או שאני קמתי הבוקר, או שאני עושה משהו לקם ולומד משהו, ולמד משהו, ורואה את האנשים שאני רואה, חווה כל מיני חוויות, מסכם לעצמי לפני השינה את היום כפי שהוא היה, כל הדבר הזה עצמו הוא איזשהו אופן מסוים שבו אני חי, אבל בני הקל אני יכול להטות את כל המבט הזה ולחוות את כל היום הזה ואת כל ההוויה שלי באופן אחר לגמרי, עד כדי כך שלמעשה הייתי אומר בוא נעשה תרגיל, ננסה לראות את כל ההוויה שלנו כהוויה לגמרי מקרית, אבל שוב לא מקרית במובן העמלקי שהוא תכף מדבר עליו, שהוא בעצם אומר שאין שום טעם בעולם כי אין אלוהים ואין כלום, זה הכל סתם שרירותי. ההבדל בין העמלקיות, הייתי אומר, המטרה של הפרק הזה, במיוחד של הפרק שנבלנו אותו מיד, הוא להראות את העמלק שבקדושה, כמו שאדמור הזקן מכנה את זה, את המן בקדושה. שהמן שבקדושה, שבעצם אותה מקריות, שבעצם האיום הכי חמור על האמונה, שיש משמעות ויש אלוהים, ויש כיוון ויש דרך ויש השגחה וכו' וכו', התנועה הזו עצמה היא יכולה להיות, והאויב שלה כמה זה עמלק שמפורר את הכל, שאין אלוהים ואין משמעות ואין השגחה ויכול בשעתו כבחר נמות, ולכן עמלק וישראל הם האויבים, זה אנטיגון, זה הסתרה אחת. אבל מה שטועל אדמור הזקן, ותאמר הרב שגם מאוד מעצים את זה, שלמעשה אותה עמלקיות יכולה להתהפך להיות המקום הגבוה ביותר, עד שקוראו לה עמלק בקדושה, המן בקדושה. אבל לא נקדים את זה מאוחר. וכאן אולי נראה בעמוד 25, יש כאן איזה המחשה מאוד יפה של הדיבור הזה. לשון אחר, שואל אדם את עצמו למה אני כך ולא אחרת. וכשכתוב בפור הגבוה שואל אדם את עצמו, אין אדם אלא הרב שגר. למה אני כך ולא אחרת? כי הוא לא היה מרוצה משהו. לא היה טוב בגרסה הנוכחית שלו. ושאלה למה כך ולא אחרת? תשובה אחת, כך קרה, כך התגלגלו חייך. זאת תשובה עמלקית, אין מהות מוקדמת. הקיום השירותי קודם למהות והוא שקובע אותה. אין שום משמעות טרנסצנדנטלית להווייתו ולחייו. זהו תהיה תשובה עמלקית. כלומר, להגיד, סתם, כאילו, חסר כל משמעות, אני כזה, אתה כזה. לא, אין איזה שום מובן, אין שום משמעות. זה עמלק פר אקסלנס. תשובה שנייה, מציאותך היא שיקוף מדויק של מהותך העצמית הפנימית. שום דבר ממה שהנחה כעת אינו מקרה, כלומר, יש מהות, יש עצמיות, יש אלוקים, אבל כל הגורל שלך, כל מה שמגלגלים אחרים שלך, זה בדיוק שיקוף של מה שאתה. שלא שלישית זה גורל. כך כזה הרצון האלוקי, כמו שהוא דיבר על הגורל, הגורל זה בעצם סוג של פטליזם כזה. זה גורל, פטליזם. ככה זה מתגלגל. אתה מודק שיש משמעות לחיים שלי, אני מודק שיש משמעות לחיים שלי, הם הגורל שלי, אין לי הרבה מה לעשות איתו, כי באיזשהו מקום ככה הדברים מתגלגלו. זה הגורל שלי. אבל כששתי התשובות האחרונות תראות את האדם בסופו של דבר כפוי ומנוכר. התשובה הרביעית חוזרת לתשובה הראשונה, אכן מקרה הוא. אבל אין משמעות לשאלה עצמה מדוע חיים דווקא כך. השאלה היא הבעיה. התשובה הרביעית משחררת את האדם מן השאלה הגורמת לספק ולניכור מעצמו. הדברים אינם צריכים לקבל הסבר, לא שחוכמה ורשות רצון. בחופש האינסופי האלוקי אין לשום דבר הכרח חיצוני, ומשום כך כל דבר הופך להיות כפי שהוא עצמו, קיים בשביל עצמו, וההסברים והמשמעות יבואו אחר כך. אלא שחרור הזה מהשאלה, איך אדם יוכל להפסיק לשאול את השאלה מה אני, זהו לב, הרבה פעמים רוב האנשים לא שואלים את עצמם מה אני, אבל הם לא שואלים את זה כי חיים סתם, חיים בנאליים. האם הבנאליות השתתה על כל החיים שלנו? רוב בני אדם בכלל לא שואלים שאלות כאלה, זה יותר מדי רציני לשאול שאלות מי אני ומה אני, כאילו, מה נפקא מינה? אני מה שאני, קמתי, אתה שואל, אתה שפוגש מישהו ברחוב, שואל אותו מה העניינים, אומר לי סבבה, או הכל טוב, זו התשובה הרגילה, הוא לא שואל מי אני, מה אני, וזהו.
אולי הוא הגיע לתשובה הרביעית.
אני חושב שהוא ניצב אחרת, אני חושב שהוא ניצב התשובה הראשונה. זה מלך חסר כל משמעות. ואני לא חושב שאנשים חייבים את הדבר של התשובה הרביעית, אני חייבת איזה סוג של מפותחות לא פשוטה. אני חושב שאנשים חיים באיזה מין חוסר מודעות. רוב בני אדם לא מודעים לעצמם, לכן הם גם לא כל כך שואלים את השאלות. והרב שגר שדן בכל הדיונים האלה, חסרי המנוחה האלה, הוא תמיד ישמע את עצמו לשלמה המלך, שמרוב חוכמה, אפשר לשמחה מה זה עושה. כלומר, מרוב שהיה חכם, זה היה בעצם הייתי אומר הבעיה שלו, שהיה חכם מדי, יותר מדי מודע לעצמו. זה גם הבעיה של רבי נחמן, חכם ותם, שכל לא יכול להיות תם, כי הוא יותר מדי חכם, הוא יותר מדי יודע מה קורה לו, יותר מדי מודע לעצמו. ולכן אלו בעיות שרוב בני אדם, שאני מתאר אותם סתם, בני אדם לא נמצאים ברמת מודעות כזו, רוב בני אדם לכלל לא מודעים לעצמם. וזה דבר מדהים יותר, הרבה פעמים שאנשים מבוגרים מתנהלים, קיימים בבוקר, מתנהלים לפרחים לבית כנסת ולפרנסתם ולמשפחתם וכו' וכו'. חיים כאנשים טובים, אנשים יהודים טובים. ואתה ממש רואה שהוא בכלל לא... הוא עוד כמה שנים ילך מן העולם, והוא לא... לא היה פה בכלל, הוא לא...
ישנים כל
החיים. ממש ישנים, זה מין תרדמה, יצא בקומה מתמשכת. ואין... זה דבר שהוא נורא נורא מפחיד. לראות איך שהמאמץ של הרב שגר השקיע כל לבד, וגם אני יכול לומר, אני והרבה אנשים כמונו, המאמץ הזה להיות, לעבוד על המודעות, כל לימוד התורה למעשה הוא להנכיח את השכינה בנשמה, הוא לעורר את האור שבנשמה, הוא כבר מביא אותך לשאלות התשתית של הקיום האנושי. מי שלא נמצא במקום הזה, הוא גם כאלה שלומדים תורה בהרבה מובנים, הם לא שואלים את השאלות, הם בכלל לא שואלים שאלות. הם יש מקום עם תשובות, הם לא סוכים לשאול שאלה. וכל מה שאני מנסה לעשות, זה קודם כל להתייצב, סוב הרום עיניכם הרומי, להשתאות, לראות את הפלג, להקשיב לעצמי, להקשיב לחיים, להקשיב לקיום. אלו הדברים הבסיסיים ביותר, זה לדעת לשאול את השאלות. עד רדה קם על השאלה כמו שכתוב בזוהר. וכאן הרב שגר הוא היה אולי השואל הגדול. השואל שהתשובות שלו לא כך חשובות כמו הדחה שלו שווה. וזה מה שמנחיל גם לכולנו בעוצמה אדירה. תמיד אתה נמצא בשאלה. שאלה שאתה... והשאלה עצמה היא אף פעם לא... אין עליה תשובה. כי יש תמיד אפשר להבחין בין שאלה לבין קושייה. יש הייתי בה הקושייה שהיא מילה יותר חזקה גם בגברה. קושייה טובה היא לא שאלה שמקוטה טובה תשובה, אלא קושייה היא להשתאות מה הולך כאן, זה לא יכול להיות. וכשאתה אומר לא יכול להיות, אתה לא יכול להרוציא לחפש תשובה. אבל יש מקום משתאה מהשאלה, יש כזה משהו לא פתור. כשאתה יוצא מולות שאלה לא פתורה, אתה לא חווה שאני אשב יודע מה כשאני ככה, איך עומדים בישיבות? תעשו את שאלה, כשככה, תרץ ככה, אם תאמר, יש לומר, הכל זה מין משחק כזה שאתה אשה כאן, אם תאמר ויש לומר, אתה לא מגיע לשום מקום שבו אתה נעצר, וואלה. מה זה אם תאמר? תעצור שנייה, יש כאן, משהו כאן לא יכול להיות, לא ייתכן דבר כזה, זה לא בא בחשבון, לפרש כך או אחרת. זה בשאלות תגיד לי לדברה, אבל זה נכון לא פחות, אפילו הרבה יותר, שאלות הרוח, שאלות הנשמה. אתה לא יכול... ובאמת השאלות האלה צריך לתת להם את האנרגיה שהייתה לרב שגר, שהוא שאל, אני זוכר, תמיד שהרב שגר מתחיל שיעור, אז הוא קרא משפט, גם בגמרא, שאל שקרא משפט, ושאל את החבר'ה מה כתוב כאן. אז מישהו התחיל לגמגם משהו, אז הוא נתן, ככה, אבל מה כתוב כאן? זה מה ששאלתי, מה כתוב כאן? אז התחיל השיעור, ברגע הזה. ברגע שאתה נמצא ב... אתה נכנס כאן לאנרגיה הזאת שאתה שואל מה כתוב כאן, אתה לא יכול לרדן ככה על משפטים שאתה בכלל לא מרגיש אותם ולא משוחח איתם. ברגע שאתה שואל מה כתוב כאן, כאן בעצם, לזה אני מזמין את כולנו דווקא דרך הלימוד הזה, שכל הדיון הזה להגיע למקרה הגבוה, רק יכול להתרחש כשאדם באמת משוחח עם עצמו, בניגוד לזה שהולך ברחוב, בכלל אתה, הכל בסבבה, הכל בטוב, הכל טוב, הוא לא שיש שום שאלה, כי מה יש לי, הוא רק גולש בפייסבוק, אין לו מה יש לשאול שם, שם לא שואלים, שם סתם קשקשים בשכל, ולא, מה העניין כבר, כאילו... סתם, אין שם שום סובייקט ששואל משהו, אין שום אובייקט שעונה לו משהו. זה מין סתם, זה מין התנהלות ברמה הירודה ביותר והנמוכה ביותר שלא עוברת דרך שום דין וחשבון ממשי. אני חושב שזאת הנקודה שכולנו אומר שבעבודת השם, כל ערב פורים, צריכים להתעורר עליה, לשאול את השאלות, לזעוק את הזעקות, ולא לוותר. אני חושב ש... מצד אחד אני אסיס לי לומר לכם את זה, כי מצד אחד יכול להיות שעדיף...
משתק לפעמים.
מה?
איפה משתק?
זה גם עלול לשתק, וגם... יוסיף רק יוסיף לחוב. בגלל שהיינו בשעה שיעור ב' ביבנה, אני זוכר את זה ממש ככה כזיכרון צורב. שהרב שגר אמר ככה, כתוב, יסיד עד יסיד לחוב. הרבי מקוצק אמר, אף הפיך אני מעדיף להוסיף דעת. הרב שגר אמר, אני לא בטוח. זה כבר היה שיחה בשעובת. להוסיף דעת זה סוג של... אתה מסתבך. אתה נכנס לשדה ש... כל הדיונים האלה כאן הם מאוד מטלטלים, מאוד מביאים אדם לאי שקט כרוני. ולתהיות על עצמו ועל גורלו.
זה מודעות אבל. זה מודעות.
אבל המודעות היא לא נצטרך רק במודעות, היא גם משליחה לנפש, משליחה למנטליות. אדם שמאוד מרוכז בעצמו, מאוד נמצא כל הזמן עם השאלות של עצמו. הרבה פעמים לרוב שאלות על עצמו הוא לא שם, שיש עוד אנשים בעולם, יש עוד דברים בעולם, שאתה לא לבד כאן, יש... הריכוזיות יתר העצמית היא הרבה פעמים יכולה מאוד לפתח ולקדם, אבל יכולה גם מאוד... לסנדל. גם השאלות כאן, אתם רואים, הולכים לדברים שמאוד, שימו לב, איך שליד לשאלות כאלה נשאבות יותר ויותר לריכוזיות העצמית. והרבה פעמים, תן לעצמך קצת, שחרר קצת. מה הוא לא לשחרר? תשתה, של חיים, שחרות. זה בעצם השחרור. מה?
אתה בפנים כבר קשה לשחרר.
זה בדיוק המלכודת שיש כאן. לכן אמרתי שאני מהסס עם לסבך את עצמנו עוד ועוד עם ה... מה?
זה שיין.
גם זה לא עובד.
זה בדיוק הבעיה שלי, זה כבר לא עוזר.
אבל שחרור מהמודעות, ואנחנו מדברים על...
מה אתה אומר?
אנחנו בתורה על שחרור מהמודעות, ואנחנו מדברים כאילו כל הזמן בתוך
העם. זה בדיוק העוקץ של מה שאביטל מאיר כאן. אני חושב שגם הדיבור הזה כאן שצריכים לשתות, הוא... הכוכחה כמה שהדבר הזה לא עובד בצורה כזאת. אתה לא יכול לבוא לדבר על זה ולצפות שמשהו ישתחרר כאן. כי גם הדיבור עדיין נמצא ברובד השלישי של הגורל, ככה אתה הצורה האלוקי, אתה שוב נמצא בעולם של המודעות. אתה משכלל את המודעות, אתה יכול לנסח אותה, אתה יכול לכתוב ספר. אבל זה, אבל בסופו של דבר,
זה לא... מתסכל.
מה?
זה יותר מתסכל ככל שזה
מתחפר. יותר מתסכל, אתה יותר מתחפר ככה בלוב של עצמך. אז כמו מזכיר שאדם ששוקע עם האוטו שלו בחול וגלגל שוקע בחול, אז נותן יותר גז
ומתחפר
יותר עמוק בחול. זה בדיוק המלכודת שגם מתרחשת כאן, ובסופו של חשבון זה הולך לקראת השכרות. לשחרור זה מה שלה, יכול אדם להגיע רק על ידי עיבוד בידעתו, על ידי השכרות שמחוקת ההבדלים וביאת אדם לידעת ההשתוות. עד לידע וידמור על אמן לברוך מרדכי. בעולם שבו אין טוב ואין חשוב ולא חשוב, אין מקרה משמעותי, כל דבר כפי שהוא עשוי לייצג את האלוקים במידה שווה. בעולם כזה נעלמת המצוקה של המקריות וחוסר המשמעות, ואחרים חוזרים לטעמה ושמחתה המקוריים. קבלת המקריות מחזירה אותה לשורשה באינסוף האלוקי, שהינו אי הידיעה שאיננה היעדר, אינני יודע, אגב אין לי צורך לדעת. זה החלק שרציתי להראות בפרק הקודם. הוא מאוד נפלא, הוא באמת מאוד מעורר, אבל זה רק... אני אשאל לך שאלה, הדיבורים האלה נכתבו מתוך שמחה ומתוך כאב. הדיבור הזה עצמו.
מתוך חוסר הצלחה לעשות המודעות.
מתוך חוסר הצלחה, כבר זה ברור שהפרק הזה עצמו הוא הראיה כמה שהדבר הזה הוא לא כל כך אפשרי. ואני חושב שכאן בדיוק המלכוד גם של הרב שגר, שמצד אחד ידע לנסח את הדברים, אבל בסופו של חשבון נשאל את עצמנו, תגידו גם לי, אני גם כן, אני תקוע במובנים אחרים, לא בדיוק במובנים האלה. אבל אני באמת חושב עצם היומרה לקחת, ללכת למשרד, לצלם ניירות, לבוא לכאן סביב השולחן ולדבר על הדברים, זה כמראש החול שבתוכו מתחפרים. זאת אומרת, כאן אנחנו שוב נתחפר בדיוק בדיבורים הללו, ואני חושב שכאן בדיוק...
זה בעצם העניין, כאילו, זה, תחפש את עצמך, לחשוב על עצמך, זה, אני חץ יותר עמוק ויותר עמוק, אין מה לעשות, ככל שאתה יותר מודע, אתה יותר מודע,
ואתה ידיע מנסח את זה מאוד יפה, אבל מצד שני אני באמת חווה חוויה קצת אחרת, אני אגיד לכם, זה אני רוצה לקדם את הדיון הזה, אני דווקא דרך הבטלס, זו החתולה של אבודים, עכשיו באמת, אני חושב שיש פה הצעות, גם אציע אותן לעצמי. אני באמת חושב ש... אני אנסה לנסח את זה בצורה שישב על הלב. אני באיזשהו מקום חווה היום, אני אספר לכם משהו איפה אני נמצא היום כשאני פוגש את הרב שגר 4 שנים אחרי מותו וכמה שנים עוד יותר אחרי, יותר שנים אחרי שהדברים הללו נכתבו. ובאיזשהו מקום אני מרגיש היום שכדי להתקדם באמת צריך באיזשהו מקום לארוז את כל מה שנעשה ולהשליך אותו. זה אני חושב, המצווה הגדולה של ראש השנה זאת ההתחדשות הגדולה, זה מצווה תשליך. זה המצווה הגדולה, לדעת להשליך. ובמה שאתה עדיין נאחז בדברים ישנים, אתה אף פעם לא תוכל לנוע קדימה. אז תכף שיחה שהייתה לי מישהו מהחבר'ה כאן, ואני רוצה לשאול את זה גם לדיבור כאן על המקרה. אני חושב ש... סתם, אני חווה עם כל מיני חוויות נורא... שלא הכרתי לפני חוויות עצמות כאלה. אבל נתחיל לפי סדר. קודם כל, מה דיברתי עם ה... זה מעניין, אפשר לדבר?
כן, כן.
שכנעת אותי. זה כן ווקלי כזה. אז כאילו שוכן שכתי. יואב. יואב. שכה? יואב. אני יותר קל לי לדבר בלדה שאני מכיר את השם שלו. אז יואב מספיק לי. בואי נגיד, אז ככה מה היה בשיחה שלו. אני פשוט, תשמע, אני עובד, אני עובד, אני השתחלתי עם הצבא, אני עובד, אני הולך מכאן. זה שיחה קלאסית, זה לא עניין של פלומי, זה סתם שיחה שבכל ישועות ההסדר תשמע אותה בכל הדורות. אז מה יצא לי בכל מה שאמרתי? בסוף אני לא דף יומי. רגע זה שלי שם אני הולך. אז מה יצא לי מכל הסיפור? ככה בשנים. אז אמרתי לו שיש פה טעות ממש בהבנת הנקרא, זה אי הבנה מוחלטת לפי דעתי, ואמרתי לו שממש נורא ככה, ממש מואר מהתשובה שלי. אמרתי לו שאדם לא יכול לדעת שהוא נמצא, אדם שעוזב את הישיבה, בחודשים האחרונים צריך לארוז את כל מה שהיה. כל אחד יש את הקטע הישיבתי שלו. לפני חטיבת הביניים, אבל ישיבת תיכונית, אבל ישיבת ההסדר, עוד שנה אחרי הצהלום שלה, יש איזו מין תקופה. התקופה הזאת צריך לארוז אותה. לא לבלוט כל רגע, שנתיים אחרי שעזבת, רגע, מה, לבזול אחורה, רגע, מה נשארתי, מה... זה לכן לא ככה, לא ככה יוצאים במקום. מה שנעשה, נעשה. קח את כל מה שנעשה, תארוז את זה, תארוז את זה, תסכם את זה, שים בפורמלין, ותשחרר. עכשיו ללך למקום חדש, תתחיל מנקודת אפס. אל תבזול כל רגע, אני אתראה כמה שזה מדבר אליך. אל תבזול כל רגע מה היה לי אתמול, זה נמצא. אל תפחד שזה לא נמצא. זה נמצא, איך זה נמצא? זה שוכן עמוק גם בגבול שלך, בגיאולוגיה שלך. וכל רגע תבזול אם זה נמצא, בסוף תעבד את זה.
אבל איך עושים את זה?
איך עוזים?
איך מסיבים להשליך באמת את ה...
נראות אריזה, חבלי.
זה לא עובד.
עובד, זה עובד, ואיך זה עובד. זה עובד, איך זה עובד. וכמו שמשל, אדם שמתחתן, אחת האמירות הכי חשובות לאדם, אני, כשבן חתן וקרא לה, אני זוכר לעשות הרבה זוגות. כל מי שמתחתן, זה קשור איתי, מגיע אליי, שאני ארך את החופה שלה. נהדר, עכשיו אני רוצה לתת לו להתכונן לחתונה, והוא בזוגתו. אז צריך להיפרד מהבית. ואני מסביר לכולם שאבא ואמא נורא חשובים לחתונה. אל תשכחו אותם. הם נורא נבוכים בחתונה, נורא קשה להם בחתונה. להיפרד מילד זה נורא קשה. אני אומר לך, כבעל ניסיון, זה נורא קשה להיפרד מילד. מאוד קשה להיפרד מילד. וזה זמן שצריכים לארוז, כשהתורה אמרה, כן, יעזוב איש את אביו ואת אמו, אז צריך לדעת איך עוזבים, ולעזוב באופן נכון שבו אתה אורז את כל המעשה של בית ההורים. אתה הולך לדרך חדשה. אם לא תארוז נכון, לא תוכל ללכת נכון. האריזה, ואגב, גם ההורים צריכים לארוז. ההורים צריכים לארוז את כל המעשה שהילד היה בבית. ולתקן את תיקון גדול, ולהאריך לדרך חדשה שבו כבר נגמר פרק בחיים שלהם. זה נורא כאוב לך אגב. זה מאוד מאוד קשה להיפרד מהשלב שהם פתאום הבית מתרוקן. הבית מתרוקן, ופתאום ההורים מוצאים את עצמם לבד. בזוג פנסיונרים, בזוג צעיר, כל אחד עם השפה שלו, וזה חיים אחרים לגמרי. הם בכלל לא דומים לחיים שאתה חווה יום-יום את החיים מהצרחות של התינוק בלילה, דרך הבעיות עם הגננת, הבעיות עם המורים, והבעיות עם החברים, ולך תדע. עכשיו, כאן בגלל אריזה, ההורים אורזים את המעשה. החתן, הכלה, כל אחד במקום שלו צריך לראות את המעשה וזה נפגש שם בחתונה שם בעצם שם גם עירוב של הכאב הגדול והשמחה עצומה הכל כך מתרבב כאן יחד אבל זה משחרר את כולם לצאת לדרך חדשה דרך שהיא לא פוזלת אחורה אלא אתה לוקח את כל מה שהיה אתה נותן לזה אתה שם אותו אין לשער מה זה בית ההורים לכל אדם בעולם אבל אל תפחד שאתה מאבד את זה ושההורים לא יפחדו שיאבדו את הילד שלהם זה לא יקרה אבל בתנאי שידעו לתת את האריזה הזו ולמקם במקום מאוד מאוד חבוי את כל מה שנעשה ולתת ברובד המודע שחרר לך עכשיו דרך חדשה תתחיל מאפס, תחשוב חדש. אל תצמד לכל מיני דברים שהם נכונים בעברך. איך קמת לבית המדרש, איך זה להיות בייניש, איך זה להיות חייל בצבא. אתה צריך את כל זה לארוז אתה צריך להיפרד מזה. וכדי להיפרד נכון, צריך שוקום לסגור. עכשיו, תשאל אותי איך, אני לא יודע, לא... התכוננתי כרגע לדבר על איך, אבל אולי עוד שנייה נגיע למשהו גם בזה. אבל קודם כל אני בא לומר שיכולתי גם להתקדם גם, הבאתי דוגמה מהדברים האלה, זה נכון גם לגבי מי שעוזב ישיבה, זה נכון גם לגבי מי שלומד תורה. יש תורות שהן, אתה אומר, אני אגיד לך דבר שבדרך כלל לא תשמעו מאנשים בישיבה, בדרך כלל הדרשות של ראשי ישיבה, של אנשים שדברים לחבר'ה, קח את כל המיטה של הישיבה, קח את זה על הכתפיים, ולך עם זה הלאה. אני אומר, קח כל מה שעשו הישיבה, תשליך את זה, ולך הלאה. וכמו שרב זרע, תענה מעט תניות לשכוח תורת בבל. ורק התניות האלה יכלו לזכות בתורה חדשה. כמו שהרב קוק השליך את כל תורת חוץ לארץ ועלה ליפו. וזה לא השלכה שניכור, זה לא השלכה שחוסר הערכה, אלא זאת השלכה שהיא התנועה הכי...
השלמה.
היא לא רק הרבה יותר מהשלמה, זה השלמה, זה נכון, זה יותר מהשלמה. זה כל כך יקר לי, ולכן אני משליך את זה. כיוון שההשלכה זה כבר עשה את שלו. אני כבר יודע לך, זה כבר עשה את שלו. אני כבר לא זקוק לזה יותר. אני לפני שנה וחצי עברתי לדירה, הלכתי לדירה יותר קטנה, וזה התאים לי לקבור את הספרייה שלי. לקחתי כל הספרייה, הוצאתי כמה ספרייה לא קטנה ששארתי לי היום, וזה קבור כל קבור בארגזים במחסן. כל קבור בארגזים. וחשתי למה אני עושה את זה. עד עכשיו הספרים לימדו אותי, עכשיו אני כותב את הספרים שלי. אני לא יכול יותר שכל הספרים יאמרו עליי בשביל לדבר לצטט את הספרים. די, ציטטתי מספיק, עכשיו אני רוצה... והתנועה הזאת היא ממש חשתי כמה שהיא... בצד מסוים גם אני מוכן לומר גם, אני הייתי צמוד לרב שגר 40 שנה באופן מוגזם ולא בריא כמעט. ואחרי שהוא נפטר, שהשליך אותו מעליי, לא השליך, השליך אותו מעליי משמיים, ואני חשתי מה המשמעות של זה, שאתה משליך דבר, את הדבר הכי יקר שלך, לא הכי זול שלך, הכי יקר שלך, שאתה יודע להשליך אותו, אתה מסוגל פתאום להתנגד, אי אפשר, אתם מכירים את הסיפור על הסיפור של הזן, הפרופסור מלומד שהגיע לחכם זן, וביקש שילמד אותו. אז החכם הזן לא דיבר מילה, הגיש לו קוסטי, התחיל לשפוך צקת המים, והקוס כבר התמלה, והוא המשיך לשפוך. אז הוא קפץ לקרוא, הקוס כבר מלאה, אז הוא המשיך לשפוך עד שזה גלש. אז התעצבן לפרופסור, אמר לו, תשמע, אתה בא לקרוא מלא מעצמך, אתה מלחם מלא, אתה רוצה שאני אתן לך עוד משהו, נכון? איך זה? לא יכול להכת. קודם כל תלך לשפוך כל מה שיש בך, ויהיה מקום לשים דברים חדשים. זה בדיוק התנתה שלי חברי גנחה. אתה לא יכול לשים משהו כשכבר הכל מלא. אתה מלא מעצמך, מהתובנות שלך, מכל מה שעברת, מכל זה, מכל... אתה כבר זקן, כבר כל כך זקן שכבר אין מקום לכלום. אתה כבר בזיכרון. נחמן אמר שאסור להיות זקן. אסור להיות זקן, מה זה אסור להיות זקן? אני חושב שכל הזקנים שהם נורא, שלא מסוים מתחילים להתחפר בסיפורים שלהם, בנרטיבים שלהם, שבאתי לארץ ככה ועשיתי ככה, עשיתי ככה, זה כבר עבוד, זה כבר גמר, כבר לא צ'אנס, זה כבר אין לך בית אבות, ספר זיכרונות, ולספר אלה, לדבר עם הנכדים והנינים ונגמר הסיפור. אסור להיות זקן, אמר נחמן. ולכן, הדרך לא להיות זקן, זה באיזשהו מקום להישאר ריק, להישאר תמיד, כל הזמן נמצא ב... רק משליך כל הזמן. עכשיו, התנועה של ההשלכה היא תנועה שהיא מאוד... שגם דברים ביחד בדברים האלה, כאן הרב שגר נשאר תקוע. הוא ידע את זה היטב, הוא ידע את זה טוב ממני, בצד ההשלכה. אבל, אז הוא קרא לזה שיחות. אבל כדי להשתכר, צריך לתת איזושהי תנועה שהיא לא פשוטה לאדם שהוא כך מודע לעצמו. השחרות, ההשלכה של ה... להשתכר זה לא רק לשתות יין ולדפוק את הראש. זה לא העניין. השחרות היא איזה מין חופש שאתה לגמרי מתרוקן. אתה... כאילו, אתה זורק את עצמך. אבל לא רק באופן חד פעמי לשעתיים כדי איכשהו... זה תנועה ש... לשחרות צריכה להתלוות תנועה קודמת, תנועה מתרימה של... וואלה, כאילו... זהו, גמרנו. אני לא חוזר על עצמי. ואני גם למד את השני, יש לי מחשב הרבה דברים. אני כותב המון. ולפעמים אני פשוט צריך שהוא... אני לא אין לי תרומס למחוק את המחשב שלי. זה כמו שהרבי מקוץ כתב דף לך ושרף אותו. אין לי את היכולת הזו. גם רב נחמן היה ספר שרוף, יש מחק ידנים בזה, ספר השרוף של רב נחמן. ואני באמת חש התנועה שאני עוד לא מסוגל לעשות אותה, זה באיזשהו מקום לנסות למחוק את כל הקפצים במחשב. למרות שתגידו שזה סתם טיפשות, אדם עמל כל חייו, אז אני צריך פתאום לזרוק את זה מהמחשב. אז אני הקראתי כאן שבוע שעבר בשיחה ביום חמישי. אתם הייתם בשיחה בשבוע שעבר? חמישי שעבר. עכשיו הקראתי קטע מדברים שהרב שבוע קטע לפני אותו, שהוא מסר לי את הכתבים. אתם שמעתם איזה שהוא מסר, כתב מישהו כאן צריך למות. הוא אומר שהוא מסר לי, מסרתי לרדיאל את הכתבים, הראיתי איזה אקט של שחרור והתנקות. מה שזה היה כל כך יקר לליבי כל החיים. פתאום לקחתי הכל, כל החיים שלי נכנסו לדיסק אונקי כזה, ואביזם מתחתי בגודל כזה, הכל מקופל כאן, כל החיים שלי פה, באביזם. ואגב היה מעמד נורא טראומטי, כשבוע אחרי גילוי המחלה, שידענו שזה הסוף, יש לו לקרוון, והמעמד קורא הלב שלו לקחת את ה... כשאני אביא את המחשב, אביא דיסק אונקי, ככה. אתם לא יכולים להבין מה זה הדבר הזה. פעם לראשונה בחייו הוא הצליח לשחרר. כי הוא אחרי זה הלך למקום שהלך ונצא לי ביתו, כבר לא היה לו ספרי, לא לקח ספרי איתו. וזה היה משהו שתפסתי בחדום הזה להשליך. יש לי שליך, לקחת עליי מדיסק אונקי, זרק לי זה, ככה. עכשיו זה צעד נורא... אני לא רוצה לדבר על מקרה, על סיפור קצה של מוות. בואו נחזור חזר לחיים. פנים מהירות. פנים מהירות. פנים מהירות. אני לא רוצה פייסבוק, אני רוצה פייס. עוד פנים. עכשיו אני, מה שאני רוצה לומר כאן, שכל אחד איתנו, אולי תגידו אתם משהו. מה אתם אומרים על התנועה של ההשלכה? תעזרו גם לי בזה, כי אני גם כן, הגעתי לנקודה עכשיו בחיים שלי, שאני חייב של להשליך. למדתי ולמדתי וזכיתי, תודה לאל. אבל היכולת, מכאן יכולת לפתח שתי דרכים, ושפורים זה בדיוק נפל לי טוב. זה בדיוק הזמן. או להשתכר, ויש מקום השיכות לצאת מהמקום הזה ולסלק את כל הדיבורים הישנים, ולא להתחפר בהם. אתם הרי בדיוק שאלתם, זה מה שעשינו קצת גיחוך, שאנחנו מדברים כאן עם ספר ביד, איך יוצאים מהמודעות העצמית, והתנועה הכי מודעת לעצמה, אנחנו עושים איך שהוא יוצא, וכל אחד מביא את הפלונטר. אז אני מציע לצעד הבא שאף שגר יציע אותו דרך השיחות, אני רוצה לתת איזה מובן יותר, שאני מרחביתי אותו כמה פעמים בגלל הנסיעה שלי לאומן בראש השנה שעבר, והיה לה אפקט כזה. זה ממש היה מבחינתי, לא שיערתי. אני נסעתי בחוסר חשק, ממש. נהססתי בכלל לנסוע. ואיכשהו אמרתי, יאללה טיסה. כאילו, כל בתוכם אמר, יאללה טיסה. בלי שום טיפת חשק, וגרמתי לעצמי שם, זה היה לי די סבל שם. למרות שהייתי עם אנשים נהדרים, והייתי תנאים יחסית נוחים שם, לא סבלתי מהבנים האלה, לא הלכתי לאיבוד שם. אבל זה לא נחמד להיות ככה במקום שאתה לבד, שבוע שלם, כוס את הבית, בלי משפחה. אני לא אוהב את זה, אני הייתי פוס משפחתי, לא מתאים לי כל כך. אבל השורה האחרונה זה... באמת היה כאן משהו... וגם בין השאר, גם להשליך את המשפחה בראש השנה, זה היה חלק מהעניין, זה כמו איזושהי השלכה. עכשיו זו דוגמה, אני חושב שכל אחד צריך, תקחו, בוא תגידו משהו, מה אתם אומרים על זה?
זה מאוד נוגע, אבל שוב, כאילו, אני מרגיש שהמודעות זה בדיוק חוסר היכולת להשליך. זה כאילו ההרגשה שלי, שזה בדיוק, זה בדיוק הנקודה. זה בדיוק שם, כי אני כל כך מודע לדברים, ואני כל כך כאילו חושב עליהם, כל כך יודע מה אני חושב, אז אני כל כך כבר לא יכול להפסיק לחשוב פתאום, כאילו, כי זה זכות שמחבר.
זה עושה לך איזה אימון. כולם היום קוצ'ר, כולם, של הקוצ'ר הזו קוצ'ר, אני יודע. אני לא מאמן, אבל אני אעשה לך איזה אימון פשוט. באמת מה, אני חושב שמה שיכול לשנות את התחושה שלך, זה איזושהי תודעה שקשורה למה שדיברנו כאן, על התודעה של המקרה של למעלה מההשגחה. שתן לעצמך איזה מין צ'אנס להאמין, איזה מוד כזה, השראה, שבאמת החיים שלי בידך הפקיד רוחי. מה שאני אעשה או לא אעשה, בסופו של חשבון, אם אני אחשוב שכל מה שאני תפוס בעצמי זה הסיפור שלי, אז הקדוש ברוך הוא למעלה מתגלגל מצחוק. כתוב שם יושב בשמיים משחק, איזה מין שחוק כזה, כאילו מתי זה יכול להשתנות, שאתה באיזשהו מקום אומר לעצמך יאללה יושב קצת עכשיו מי עכשיו מי מחר עכשיו חדש שהוא מתבונן לעצמי אותי מההתחלה שאלות השאלות היסוד מהתשתית, אבל שהוא לא מניקור למה שהיה בעברי, לא מתעקר לעבר, אני לא זה, לא, לא זאת התנועה. תנועה היא תנועה שבה אני משליך אותה כי זה כבר עשה את שלו, כדי שיוכל להתמלא, כדי שיוכל להתרענן, כדי שיוכל להתחיל בזכות אפס, בזכות של סוג של איזה פריצה, של איזה עזות, של איזה עומד, של איזה מרידה. אתה תמיד היה לו טוב, אמר ככה, זה לא יכול להקלקל את החבר'ה. ממש, באופן מקצועי אני עושה את זה.
מה הקשר? אני לא יכול
לעשות אדם. קלקל את החבר'ה. קודם להגיד לחבר'ה, מטעם הישיבה זה הסיפור. קחו אותו כמו איזה קיטק, סחבו אותו, זכו איתו הלאה, שירו את הכי נפשכם. מה אני אומר לכם? קחו את הקיטק הזה, תרזו אותו, תשליחו אותו. תשליחו את עצמכם, ממש נורא ואיום.
כבר אמרת שאתה לא מחנך.
זה אומר את זה כל הזמן.
אבל מתי אפשר...
רגע, שני שלהם, אתה שומע מה שאומר לך?
אני לא מצליח ל...
שחרר כבר. אין לכם ברירה, אתם צריכים פשוט לבוא מרוקנים. תראו כמה שאתם יפים ורעננים. עכשיו תגיד, כל המיטה שהיה הוא לא בעל ערך? הוא לא קיים? אני קונן מה שהיה וסתם זה בזבוז זמן? תפוך לחלוטין. כל המיטה, היכולת להשליך היא מקורה רק באיניקה, מהמקום שאתה מתמלא ומשם יודע מרוב המילות שהוא צריך עכשיו... גם רב זירה שהתענה מעט על יד לשכוח תורת בבל, הוא לא יכול להגיע לתורת ארץ ישראל אם זה לא יושב על תורת בבל. אז איזה יושב, עד היום זה יושב על תלמוד בבלי. אבל בגלל שאתה יודע גם להשליך אותו. זה חלק הזה בדיוק התנועה הפרדוקסלית שיש כאן. מה אתה אומר, יעל?
לא, רציתי לשאול מתי אני יכול לדעת שבאמת הגיע הזמן להשליך או לא. כלומר, או שאני בהתחלה...
הובנת דליבה. הובנת דליבה. אין איזה, אף אחד לא יגיד לך בחוץ. הכרעה פנימית. יש רגעים? אדם הולך עם בחורה בדייטים, הולך, 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 לא מסתבך, 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 לא מגיע לשום דבר, לא מסתבך לשום דבר, יום אחד יצא להגיד, כן או לא? למה שיגיד כן, למה שיגיד לא? ככה, שאיר אותי, מקרה למעלה מהשגחה. זה דבר, זה תנועה נורא קשה להגיד, אגב, אני כתבתי גם יש דרשה שנזכרת, יש דרשה שלי בספרון של רב שגר, על כפות המלול, יום כיפור. יש דרשה אחת שלי שם, נערת הקץ. ושם בדיוק דיברתי על זה, נזכרתי. יש שם דרשה שמדברת על הצורך לא לקחת עכשיו לתפילת נעילה את כל האחיות והילדות של חודש אלול וראש השנה ועשרת ימי תשובה, אלא דווקא להשליך את כל זה. כמו שרק בדיוק את התנועה הזו, בדיוק אותה תיארתי כאן דרך הגמרא על העובר במאימו שמשכח את כל התורה, יצא אוויר עולם. זה בדיוק התנועה ש... אז... איך אתה יודע? לא, זה עפוד, זה הזמן. ככה את הכל, זה סיכום טוב, במתח מאוד רציני להגיע לפורים, כל הסיכום וכל האריזה, וכשמגיע פורים, משתתה, משתולב, תחפש, ותחפש, צריך לזה, לפתוח איזה פתח, שלא יהיה רק ליום פורים עצמו, הוא סוג של איזה פריצה לצעד הבא, ל... מה אתם שואלים אותי איך עושים את זה? אני לא יודע איך עושים את זה, מה אתם רוצים שאני אגיד לכם? שאני לא יודע, הלוואי שאתה יודע.
השאלה היא, מתי מחמיץ דבר שאם היית מתעמק בו יותר היית מוציא ממנו?
אמרתי, אני חושב שהשאלות האלה, רק אדם יודע להשיב לעצמו. אדם חש שעדיין לא הגיע, לא יבשיל לזה. אני לא יכול להבשיל כמאכל בן דורסאי. ומשליחים אותו, שליש בישול, זה לא בא בחשבון. יש לאדם סוג של שאלה פנימית, שהוא יודע לזהות היטב. אדם יודע. אדם יודע, זו תביעה שאדם יודע אותה. יש לקדוש ברוך הוא נתן לאדם את הידיעה שהוא יודע. ויודע מה קרה שלו. הבעיה שגם כשהוא יודע זה, הוא אין לו את האומץ, אין לו גם את הידע הרוחני שאני אומר כרגע. זה סוג של ידע רוחני, שאם לא תקבל את הלגיטימציה, אתה לא תוכל להגיע אליו, ואתה לא יודע שככה זה. אבל מתי זה קורה? קודם כל, אם אדם יודע לזהות בעצמו, אדם יודע. כמובן שאם זה סתם צעד של קלות ראש, קלות דעת, זה סתם אדם מתחיל לפרק וזה, טיפשות כבר. זה חטאי נעורים. זה לא רציני. זה לא מעניין אותי גם. זה לא מעניין בכלל. חטאי נעורים זה לא מעניין. זה נחמד כזה, זה לא מעניין. אני חושב שהנקודה של האדם יודע, ואז שהוא יודע מה הוא עושה עם הידיעה הזאת. אם באמת הוא יכול לומר, זהו, לשבור את סדר היום שלו. אני יכול, אני חוויתי גם במקשרה אחרי, אני כבר אדם מבוגר, יחסית. לא זקן, לא מרגיש זקן, לא רוצה להיות זקן, אבל גם לא יהיה זקן. בעזרת השם, אבל אני יכול להגיד לך מניסיון חיים, שיש רגעים שאדם עובד איזה מקום. מקום עבודה, סתם, אתה רגיל, יש פרסה, יש שוק ומסדר. לא מלחץ, צריך לומר עד כך. הוא הולך מכך, לא נשאר. למה ככה, לא נשאר. כולם מסתכלים עליך, מה אתה נורמלי? יש לך פרסה, הכל מסודר, הכל זורם, מה אתה עושה? מה זה צריך להיות? מה זה?
כשהייתם בארץ...
והדברים הכי חשוב קראו לי שהלכתי ושברתי, שברתי ככה בצורה חמש פעמים לפחות, שברתי בדרך ממש, וזה מה שהציל אותי.
מה, עברי דירה?
מה? גם עברי דירה וגם, הנה, זה דוגמה אחת, וגם מקומות העבודה, שזה יותר, זה לא... אדם שנמצא במקום עבודה ויש לו אחריות למשפחה ויש לו אחריות על עצמו, לא פשוט לעזוב במקום שאתה בסך הכל טוב. אם אדם לא טוב לו, הוא סובל, אז בסדר, אז הוא הולך. אבל אם אדם נמצא במקום שלא רע לו, שהכל בסדר, זה הדבר הכי מסוכן שיכול להיות. זה רואה אנשים שעובדים 40 שנה באותו מקום. זה נראה לי ממש מטורף לגמרי. איך אפשר? מה? אין לך רגשות, אין לך טלטלות, אתה לא רוצה את... מה זה צריך להיות? איזה דבר זה? אמרתי לכם, אני ממש לא יודע לקלקל אתכם. אמא הפולניה אמרת לכם, תהיה במקום אחד, תשכון שם כל חייך, והילדים שלך ישכנו אחריך. סיפר לי פעם, יש לי ידיד, לא שפוד, ידיד שהוא קלה לי במקום. אז הוא מספר ככה שיש שם, קלה באיזה מקום נורא משעמם. הייתי שם פעמיים, ממש ברחתי משם מרוב שעמו. ולמה זה משעמם? כי שם הסבא רב הקים מפעל. הסבא המשיך את המפעל, לא הוסיף כלום, הוא המשיך אותו, המפעל שלו זה לאסוף את הכסף, זה הרבה. הנכד לא מוסיף כלום, אני לא מוסיף כלום, כולם יושבים שם באותו מקום, זה כבר נמשך כמה דורות, ומילא היו מחדשים משהו, עושים משהו יותר...
זה לא התמונה של האדם בעצם, שהוא נשאר באותו מקום, נשאר בבית של אביו, והוא
נוסע... זה רומנטי קצת מה שאתה אומר, אני חושב שזה נכון ולא נכון. אני חושב שהיכולת להיות דווקא למה שאתה אומר כרגע, נראה כמעט וניצב הדינמיקה של ההשלכה. אז אתה יכול לסט מאוד את בית אבא ואת אבא עצמו. דווקא כשאתה משליך, אתה יכול לחזור לאבא. אבל אתה לא משליך, אין לך מקום לחזיק את אבא. זה צפוף מדי. היכולת של האדם להגיע לאבא שלו, וכן, אחרי הנטישה של בית ההורים הנישואים למשל, זה יכול, אתה חוזר בגדול לבית אבא, אבל ממקום אחר. אתה לא ממקום שבו אתה כפות מבחינת אחור באחור לבית אבא, אלא דווקא ממקום שבו אתה לגמרי... אתה שחררת, אתה חופשי. אתה לא חופשי. אתה חופשי. זה החופש, זה השירותיות של המקרה שהוא למעלה מכל חשבון. כאילו, אתה שואל את עצמך למה חי ככה, מה איזה מי שאלה לא חי? אני השלחתי הכל. עכשיו אני נמצא במקום משוחרר. מהעמדה של החופש הזה, אתה לא שואל את השאלות כאלה של מה המשמעות של כך או אחר, כי אתה כבר נמצא שם בעמדה, שלחת, זהו. אני חושב שההשלכה היא התיקון שהרב שגר לא יחידד כאן. הוא דיבר על השכרות, אבל גם השכרות הוא דיבר עליה בכאב, כי הוא לא השתכר. וניסה, הוא לא השתכר, הצליח.
שאתה מספיק.
מה?
לא הצליח להשתכר או לא
הצליח
להשתכר?
לא הצליח להשתכר. אי אפשר להשתכר, כל המבינים בשתייה, יש לי חברים רוסים שהם לימדו אותי לשתות, אז כל המבינים בשתייה יודעים שאם אדם לא רוצה להשתכר, אז הוא לא ישתכר. הוא נמצא בעצבות, הוא נמצא במקום, הוא ישתה שלושה בקבוקי וודקה, הוא לא ישתכר. יהיה לו כאבי ראש, הוא יכול להסתחרר, הוא לא ישתכר. השחרור במובן הזה של הפורים, שבו אדם באמת שחרר, זה תנועה של... רק מי שיודע את התנועה של ההשלכה,
מי שרוצה.
הוא משתכר ממקום שהוא משליך, באמת, באמת משליך. לא רק איזה מין גחמה של הרגע, כי הגיע פורים, אלא הוא מכיר את התנועה הזו של ה... זה קשור גם לתנועה של ההתחפשות, שזה המוקד השני של פור הגורל, מוקד של ההתחפשות. רק מי שנמצא במוקד הזה, יכול גם... התחפושת גם, כי אתה משליך את הדימוי שלך. הקראתי בשבוע שעבר את השגר, אמר שמישהו צריך למות כאן, זה כנראה הרב שגר. אז זה קורא, לא ברור מי יקום במקומו. והרדל תמיד שומד במסכות שלו, בדימוי העצמי שלו, במארג שהוא... ואני חושב שהתנועה הזאת היא תנועה ש... אני כמצא בסדר מגיד שאני ממשיך את הפרויקט של הרב שגר, ואני ממשיך אותו כי אני יודע להשליך אותו. אני קשר אל כל תנועה גורל, אני פשוט מכיר אותו, אני כבר... אני חש לי להתחפר בו, זה, אז אני כל מה שהבאת אותו כאן זה מין תעלול. אני אביא אותו כאן כדי שביחד נוכל לעשות טקס השלחה. ביחד. וטקס ההשלחה הזה אנחנו נעשה אותו בפורים, בעזרת השם, ברוב העם, עם בקבוקים, ונדע להשליך את הכל מכאן. ואני חושב שההשלחה הזאת, מי שלא מבין עניין, הוא חושב שזה כאילו זלזול, או חושב כאילו יש פה משהו שהוא... זה אולי עכשיו אתם נודעים אצלי, אתם תגיעו לדרגים הטובים, שתדעו להשליך מה שאני מדבר, שתדעו גם להשליך אותי מהתודעה שלכם, ברבי יום מן הימים, תדעו ללכת לדרך חדשה, אז אתם התבגרתם. אם אתם, אם תתרפקו יותר מדי על ה... וזה נכון לגבי כל המבנה של החיים, זה כל הזמן נמצאים בעמדה של צורך להתמלא ולהתרוקן, כמו הירח. ישראל יושבו ללבנה, שמתמלאים ומתרוקנים. והתנועה הזו היא תנועה נורא הכרחית. שיבוא ידידיה וישאל אותי, אוטו, אוקיי, בסדר, אבל תגיד לי איך עושים את זה. ויבוא יהל וישאל, ואיך אדם יודע מתי. אני לא יודע מה להגיד, להגיד לשאלות כאלה. זה מסוג הדברים שאתה צריך להפנים את המקום הזה, לחוש תחושה שאני לא יכול לדבר עליה. תחושה של...
אבל האם זו תנועה שבאה דווקא בעקבות הצלחה, או שהיא... זה לא ממש משנה.
לא, ממש לא. גם בעקבות כישלון יכול להיות. או בעקבות סתם, שסתם אותך יש לך מחלק. אני דוד מדבר על האוויר, אין אוויר. אין כבר אוויר, אתה לא... אחרי שאתה לא משם כבר. זה סתם איזה רובוט שחוזר על עצמו. אין אוויר. זה מה שאנחנו עושים, צריכים אוויר.
אני...
הנה, עכשיו. כל היה הפרומו, זה היה חימום, עכשיו הגענו לעניין עצמו.
יש לי אומנים.
היה לנו מתוק, אתם יודעים? מה לא מתוק? טוב.
יש לי אומנים.
מה יש לך?
יומנים, אני כותב. ולא מזמן חבר שלי, שוב גם חצירה, נמחק לו המחשב מהיד. והוא אמר לי, שחררתי זה, כאילו, בהתחלה זה היה קשה, שחררתי זה. אני כל כך חרד מהאפשרות הזאת. זה מעניין, כי אני כמעט... וחשבתי, כאילו, מה יקרה? גם, לכן אני גם לא רוצה להעביר את זה למחשב, כי במחשב זה במחי איזה משהו טכנולוגי יכול להימחות, וזה רק איזה שריפה או משהו כזה, צריך לצרוף כמה מחברות וזה, אבל... וגם יש לי כל מיני, נגיד, סיכומים משיעור א' ב' שכמעט מעולם לא פתחתי אותם. אבל אני כל כך חרד שהם יאבדו לי. ויכול להיות שלפחות אני יודע בחיים שלי הרבה פעמים שמה שקורה זה שעל העתיד אני לא יכול לרצות כזה דבר. אבל אחרי שדבר קורה לי, אז אני יכול לשמוח שהוא קרה לי. כאילו להגיד בסדר, תודה, הקדוש ברוך הוא שם. ששרפת לי את ה...
אפשר לארגן משהו?
אתה מעלה כאן נקודה שאין לי מה להשיב עליה, אני חושב ש...
לא, בן אדם לא צריך לשחרר, שהוא לא מרגיש שהוא צריך לשחרר, הוא צריך בכוח, כאילו, לזרוק את זה, כאילו, שאתה לא שם.
גם לא באמת צריך לשרוף
באופן
ממשי.
אבל זה שזה מונח שם זה כן מחליט כזה סתם, אני הרי לא מעיין בזה. וחשבתי על זה הרבה שיצא לחשוב על זה שלשום משהו שזה ממש כאילו תורה שבעל פה, אני בטוח שהתורה שבעל פה זה יוצא את הרגוע הזה, כי האנשים שם נגיד הם היו בשיעורים והם היו בשיעור ובסוף השיעור זה חוזר. אני לא יכול לקחת ולשמור את זה עכשיו, אני לא יכול... אז נשאר איזה... ככה בסדר, אני לוקח חוק נשמר, שמרתי את זה, ואז אני גם לא... כמעט ולא פותח את ה... כמעט ולא פותח. כאילו שהיה לי דברים נפלאים, ואפילו חשבתי רק הצטרתי לשמוע שנמחק לא המחשב מהפה מקורות שאני יודע שהיה שם.
אתה מעלה בדיוק את הנקודה שאנחנו נדלים בה. אני א' לא חושב שצריך לסתם אופן טיפשי ונאיבי וסתם למחוק את המחשב. זה נראה לי דבר חסר. לא, אמרתי, אם נמחק נמחק זה משמיים, אבל אני אומר, נמחוק את המחשב באופן יזום. אני לא עושה עכשיו שיף דלית לכל הקצוב הקוצים שלי. זה סתם, אני לא מעוניין בזה. אני אולי אעביר את זה למישהו אחר, אולי אסור לאחר, וזה התנועה שאני חושב עליה. אני רוצה באמת, אולי באמת למסור את הדברים שמישהו ייקח אותם ויטפל בהם, יתמודד איתם וישחרר אותי מזה. על זה אני חושב, על זה אני חושב ביחס לעצמי לפחות. אני באמת חש שמתחיל כבר לכלוא אותי. מצאת לך טוב, תודה לאל שאפשר קצת ללמוד עם חבר'ה ולדבר, זה מצוין. אבל אני חושב שמצא לאחר זה, כי באמת הופך להיות, הופך להיות איזה מין כלא, שאתה כלוא בתוך המילים שלך, בתוך הרצים שכבר עבדת עליהם. יש רגעים שצריך באמת לדעת להשליך.
אולי זה הבעיה של כתיבת תורה שבעל
פה. נכון. מאוד יפה, כן. זה שניכם, גם יונתן וגם עמיתי, מעלים פה את הנקודה של תורה שבעל פה. אני חושב שיש כאן נקודה נורא נכונה. זה באמת הנקודה, זה בדיוק הנקודה. התורה שבעל פה צריכה להיות לחם חום קיומי לקחו. ולא איזה מחזור של דברים ראשונים. עכשיו, אני לקחתי את זה למקום, לא מקום הלכתי או מקום אלא... אני מדבר למקום מאוד... שתרגישו קצת את הפחד ממה שאני מדבר. יש איזה צד שהוא מבהיל. אני לדבר על זה בתור רעיון מופשטי, אני יכול לבחר לדבר. אבל לדבר על זה ממש כאיזה מין משימה בעבודת השם, כאיזה מין ייעוד בעבודת השם, חבר'ה, זה מפחיד. זה מפחיד מצד שני, זה גם יכול לגאול אותנו. וזה לא דבר חד פעמי בחיי, זה יש מדי פעם תקופה שצריך איכשהו... אני אגיד לכם משהו, גם מה שאני חווה היום, זה משהו ממש לא מאמין כמעט. אני מרגיש היום, אני מאוד, נאמר ככה, אני חש היום תחושות מוזרות. לא תתקרב בגלל הגשם, אתה לא שומע. אני חווה תחושות נורא מוזרות לאחרונה. מאוד משפיע עליי האירועים מסביב. פעם היו מפעילים משטרים במשך כמה דורות עם טנקים ועם מודיעין טוב, היו מחסלים את כל המשטר הישן. היום אנשים ילדים בפייסבוק עושים ככה, מפעילים את המשטר. זה דבר שנראה לי כל כך משהו על גבול הסוריאליסטי לגמרי, שלא הייתי... זה קשה להאמין. אני פשוט מרגיש שאני נמצא בתוך התרחשות, בתוך אירוע, שאני פשוט לא מבין מה קורה כאן. זה כאילו מסביבי קורים דברים, אין לי מושג מה הולך פה, זה לא... זה לא נתפס בכלל. והם וכולם תפסו ראש. מילא זה התחיל בתוניס, עבר למצר, עבר לירדן, עבר ללוב, לתימן, לאלג'יר. אני שומע רדיו. עבר לשם גם באיראן כמובן. ככה? עושה ככה? והמשטר נופל. זה מדע בדיוני, ממש מדע בדיוני. שום מדע בדיוני זה קטן ליד זה. המציאות עולה על כל דמיון ועל כל בדיון. אני ממש רואה ש... זה ממש ככה. זה לא בדיחה שאני אומר. ישיעו אנשים ליד המקלדת, עושים ככה, נותנים את המשטר.
יוצאים החוצה.
אחר כך יוצאים, חוזרים, אבל זה חלק מהמשחק כבר. הכל זה מין משחק כזה, שאני לא חושב שמישהו מהאורבל היה קטן לידם. 1984, זה קטן לידם. אני חושב שמה שקורה היום זה, גם אנשי המדע בדיוני הכי נועזים לא היו יכולים לתאר דבר כזה שהוא מופרך בהגדרה, הוא עזוי לחלוטין.
מופרך שהוא קורה.
זה מופרך בהגדרה, אתה מבין ככה. היינו כחולים, ממש, אני לא מאמין מה שאני רואה. עכשיו, הדבר הזה גם מצד אחר, גם לוקח אותי למקום שפתאום המהירות של השינוי, אדם שהיה עד לפני רגע עריץ עם שלטון, עם כוח צבאי אדיר, ויכול ככה, וצ'יק כזה, הכל קרס, לא נשאר כלום. אני מכיר פסוק אחד שמזכיר את זה, עוד מעט ואין רשע, והתבונת המקומו ואיננו. ואיננו, תמונים, תחושה כזאת שאתה עושה פו והכל נופל, כמו שמשחקים, ילדים משחקים, ואתה רואה את הפו הזה ככה באמת, פו זה התחלה של פייסבוק. יש גם האות ה-F במחשב, זה הפייסבוק, זה בדיוק, זה הרעיון, אתה עושה פו, וכל העסק נופל. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, שגם, תן לי תחושה שאנחנו חיים היום ב... זה לא מטריד אותי גם יחד לישיבה, אבל אני אשתף לה באיזו מחשבה שאני לא יודע מה אני עושה איתה. אני חש היום שאין למעשה שום ערך נצחי לכלום. תראה שאני כותב מאמר. מאמר הזה, חיי המדף שלו הם חצי יום. במקרה מוצלח זה יום וחצי. אחרי יומיים זה כבר בכלל כבר, אתה לא צריך להשליך אותו, הוא פשוט מושלך מהגדרה, הוא מושלך מאליו. כלומר, אין, אפילו לא צריך להשליך, כיוון ששום דבר לא יכול להצטבר גם. אדם כותב ספר, תן לי ספר. תראי, ספר זה לא מאמר, זה מחזיק שבועיים. אחרי שבועיים כבר פסק, גמר, לא יודע איך אני
כבר... תכנן בתוכך, זה פסק. אתה כבר לא שם, תכנן בתוכך, אתה כבר לא חושב עליו.
לא, זה כבר השלכה, זה כבר השלכה. קודם כל, ברמת המודל אני אומר. המציאות זה כאילו... בסדר, אדם עשה משהו, יגע, טרח, עמל. עכשיו, זה יכול להיות נורא לתסכל, כי אין לי מסע איך לכלום, אתה עושה משהו עכשיו. ועוד דקה, לא דקה, עוד חקיק שנייה, אתה יוצא מכאן, אתה כבר מיד הראש שלך שיית לו בכל מיני מחוזות אחרים, וריבו עולמות שיש היום, וכאילו, מה עשית? כאילו, מה יצא מזה? כאילו, לאן זה, לאן כל זה הולך? מצד אחר, אני אומר לעצמי שיש פה, זה נכון בקטנה בחיים האישיים, זה נכון גם ברמה הרבה יותר רחבה, פעם היו אידאות שהן צריכות לפרנס אותה כל החיים. אידאה של לאומיות, של חברתיות, אידאה של תורה. אז זה אידאה שאתה לומד, כאילו, אתה מדהים לי, אדם צעיר, על מה, מה, על מה תשעים בחיים שלך. היום אתה, מה אתה לומד, אתה מתחיל לומר משהו, אתה מבין, אני שם, אתה יכול, אפשר להרגיש כל מיני תחושות ולקבל כל מיני תובנות עמוקות לחיים כרגע, אבל אתה יודע הרי בדיוק שזמן המדף של מה שאתה מדבר כרגע הוא כרף עין ככה. עכשיו זה יכול לתסכל, זה יכול גם להעצים. למה להעצים? בגלל שאותי זה מזמין לחיים שאני לא יודע אם אני מסוגל ככה במתח רוחני, שמה שאתה עושה כרגע אתה עושה זה הכי טוב. כלומר שעכשיו קורה משהו, כרגע מי שומע אותך, כרגע נוצר איזה דיבור, שזה אוויר שנוצר כאן, האוויר הזה כרגע כל אחד לוקח משהו לריאות שלו. אבל תיקח את זה חזק לריאות, כיוון שעוד שנייה כבר האוויר הזה לא יהיה פה. כלומר שזה ההיווצרות של הדברים המאוד חזקים ונוקבים, ההיעלמות שלהם, הם בקצב כזה, אתה צריך שהריכוז נורא גבוה, אתה צריך עכשיו, ואני ממש מרגיש לאט שאני נטבע כאן מעצמי למין ריכוז שלא יודע אם אני אוכל לחיות בכזה מתח, זה חייב איזה מין מתח רוחני ברמה כזאת שלא בטוח שזה אפשרי, כמה אדם יכול להיות במתח שכל מה שאני, כל מה שאתה אדם מדבר, מה חושבתי, אני אומר איזה שיחה, אני שם במחשב, מתייק את זה, שמע, בעזרת השם, הנכדים, הנינים, היום אני מסתכל עצמי, וואה, איפה אתה חי? ומי בכלל קורא מה שכתבת? מי בכלל מתעניין בזה? אתה עצמך תיקר לך מה שכתבת? זה הרי... הרי אתה יודע שבעוד שבוע כבר אתה בכלל שכחת מה שהיה שבוע שעבר. כי מזמן זה כבר... זה כבר פסה לגמרי. ואתה עכשיו נמצא ו... עכשיו, הדבר הזה יש בו צד מאוד מייאש. יש בו צד מאוד... מאוד מעורר. שלוקים... וזה בעיניי זה... זה מדרכי ההשגחה. אני גם חושב שבהרבה מובנים... קווי המתאר של יחס לעמים, יש תמיד דיונים מלומדים, אם להיות בדלן, יהודים הם בדלנים, יהודים צריכים להיפתח, להשתלב. הדיונים האלה כבר גם הם הפכו להיות דיונים קצת מגוחכים. אז באיזשהו מקום אתה כבר נמצא עמוק בתוך חוויה גלובלית. אתה שם כבר, אתה מה, כל ההישענות על כל מיני תובנות כאלה ואחרות, כבר הפכות להיות משהו די פורימי, במובן הזה, הנמוך שפורים, לא הגבוה שפורים. ואז אתה אומר לעצמי, תשמע, בוא תשחרר קצת, תארוז את כל מה שהיה, תשליך אותו, תפתח להיות עם הוויית קיום, גם גלובלית, אנושית, שאתה יכול לדבר עם כל אדם. אתה יכול להגיע למוסלמי, לדבר עם הנוצרי, לדבר עם המוסלמי, כי הם גם כבר. כבר די, כל מיני דברים שבאמת פג תוקפם, עכשיו אני לא ליצור איזו אווירה של לפקר, כאילו אין כבר עוגנים לך, זה היה גם הדבר המבהיל בדיבורים האלה שלי. כי יש בסופו של דבר את הברית, את החסד, את השבועה, את הקדושה, את המארז שאני לא אפרוש ממנו, כי הוא ההארדקור שלי כיהודי, כאדם, שאני לא מתכוון להיפרד מן האפם. ולצד דבר, אני אומר כאילו דבר והיפוכו, מצד אחד יש את העוגנים ואת השורשים שאני לא אפרד מהם, מצד שני, אני חושב שדווקא היכולת שלי להעצים את העוגנים, זה ביכולת שלי להשליך את הדברים שהם, ולהיות להיענות כאן לרוח, אני חושב שגם... גם השכינה הייתה באפר, גם השכינה היא בתנועה. שכינה בתנועה, כל הזמן היא מתנועת, היא לא נותנת כמו אלקטרון שכל הזמן נע, היא לא מאפשר לך מנוחה לרגע. אתה לא יכול להתקבע בשום דבר, כי אם אתה תתקבע אתה מיד, לא, אתה מיד תאבד את ה... אלוקים יתגלה כאן, אני לא יודע מה הוא מדבר אלינו, הוא מדבר משהו. הרי מה שקורה בעולם הרי הלא דבר הוא, זה לא ייתכן לעבור את זה לסדר. זה מה שקורה היום הזה בשום קנה מידה של לא היה דבר כזה, שיש טלטלות. זה גם מלחמת העולם אני חושב, אבל היום מלחמת העולם הייתה משהו נורא ברוטלי ואלים, במובן המוכר. מלחמות תמיד היו. תמיד יש אלמים וחם נגד מי ואיזה כלי נשק, אבל זה היה, זה מוכר, זה לא היה חידוש. היום, מה שקורה היום, שזה ודאי יושב על הפוסט-מודרניות, על הדקונסטרוקציה, זה הכל יושב על רכיבים תרבותיים שהזינו את כל מה שקורה היום. ואז השאלה היא, אני באמת לא יודע, אני רק שואל את השאלות, אני באמת, אבל אני שואל אותם כי זה נורא מטריד אותי, זה נורא, זה מטריד כל אדם. אז מה זה אומר לי כיהודי? מה זה אומר לי כאדם? ולאן לקחת את דרך היאללה, ומה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני עכשיו, נכון לרגע, אונליין, מה הוא רוצה ממני? ואני לא יכול לפרוש מהשאלות הללו, רק מה שאני אומר, שהשאלות האלה צריכות להישאל על גבי האורגנים המסורתיים. אם ישאלו מתוך אובדן האורגנים המסורתיים, אז סתם יהיה ניהיליסטים כאלה שחיים בקוסמופוליטיות כזאת ריקה. אני חלילה וחס, אני מדבר שדווקא ישיבה זה המקום שבו צריכים לעלות את הדברים האלה, כי ישיבה זה מקום שבו משדר את הישן, את הדפים האלה שמשאלים עליהם, מלמדים אותם, אבל אסור אני אומר שהוא גם ההשלכה שאני מדבר עליה היא אפשרית אם אתה שוכן על משהו. אם אתה לא שוכן על כלום, האינסופי יכול לשכון רק בסופי. במקום שבו אתה משליך ואתה מפורר את כל הדברים העיקריים והמקודשים, את העבר הקדוש, אז גם לא לך שום עתיד. העבר הקדוש הוא העוגן, ואתה שוכן עליו. שאלוקים ברא העולם, אלוקים התגלה בסיני, מסורת האבות, מסורת האומה, מסורת החכמים, מסורת התורה שבעל פה וכו'. ומהמקום הזה, אבל אתה יכול להיות אדם מאוד משוחרר, מאוד משליך, מאוד מתרענן, מאוד מקשיב לכל, למה שהקדוש ברוך הוא מכונן כאן, מחולל כאן היום, בעת הזו. לא כולם דיברו, מי עוד לא... אביטל, תגיד לנו משהו.
באמת שאני רוצה להגיד משהו, שלפעמים אני כאילו, אני מרגיש שהיצר הרע שלי הוא דווקא זה שאומר, כאילו, אין סיכוי, כאילו, אנחנו כבולים, ותמיד יהיה כבול למודעות ולדברים הישנים, כאילו, שזה כאילו השאלות שאנחנו מעלים. לפעמים כאילו, אתה צריך פשוט לעשות את זה, ולא ל...
טוב, זה שיחה מוטיבציה. היא בטוחת כשיחה מוטיבציה, אתה יודע שהוא... לגיטימי, לא לפחד. כל אחד במקום האישי שלו. כל אחד יכול. כל אחד חייב, זה רק שיכול. מי שרוצה לדעת משהו? צבי, תגיד לנו משהו.
הוא משנה את זה מיום שוט ל...
החיוך שמסתיר משהו. משהו לפחות.
אני יכול להגיד שזה נורא, זה מליב, האופציה שאתה...
מה זה?
האופציה שאתה מציע זה אופציה מליבה. אבל כל פעם חושב על כל מיני דמויות שאני מכיר שלא הגיעו לשלב הראשון, האם אנחנו רוצים להיות כמוהם.
מה שיהל שאל? שאתה רואה איזשהו מקום אתה משליח
את כל הזמן? לא הגיעו למודעות עצמית בכלל.
אמרתי, אז אין מה לדבר, אנשים כאלה גם לא, אנשים כאלה גם אין חשש. אנשים כאלה גם לא ישליחו כי הם לא...
לא, השאלה
אם
אנחנו נשליח, רוצים להיות כמוהם כן?
אבל זה לא להיות כמוהם.
אני לא חושב שזה הכוונה.
אתה לא יכול לחזור להיות למודע לעצמו. קשה מאוד.
אז מה עשינו?
קשה גם לקשר לדבר על מה קורה אחר כך. יש דברים שקורים ונפתחים. אתה לא יכול לדבר עליהם מראש כי אתה לא יכול לדעת מה... יש סוג של חוויות, סוג של... שאחרי שאתה עובר אתה יכול רק לספר מה עברת. אתה לא יכול לתכנן את זה. בתנאי שאתה באמת פתוח ואתה לא עושה נפשך לקדוש ברוך הוא. לאין סוף ברוך הוא. זה הדרך היחידה. אתה לא יכול לתכנן. אני גם לא חושב שאי אפשר... להשליך מודעות. מודעות היא כבר, אחרי שאדם מודע לעצמו זה בלתי הפיך, זה כבר, אתה כבר שם, אתה כבר יודע. הצעד הבא הוא לא להגיע לחוסר מודעות, אלא להגיע למקרה של למעלה מן המודעות. זה בדיוק הנושא כאן. להגיע למקום שהוא יותר גבוה. השבטיות של המודעות עצמה, גם את המודעות עצמה לראות כחלק מהתגלות אלוקית, שאתה יכול אבל להיות ודאי, לא להיות כבול בה, אתה יודע להשליך אותה. ואז אתה בעצם תופס את המודעות כעוד איזו אופציה של הרוח האלוקית, של הרוח שהיא גדולה עליך, שהיא למעלה ממך.
אבל אולי הנחה או השחר.
נכון, אבל אני אומר... אני מדבר על השלכה. כי יש איזה אקט של מרד, אקט של שהוא... אקט שאתה צריך להניע משהו. זה לא תנועה מינורית, זה תנועה... נשמע קצת... היא לא תנועה אלימה גם, היא לא תנועה אלימה, היא לא תנועה ש... אבל היא תנועה ש... לשים את הספרים בארגזים, זה היה דבר נורא חזק, לא שירתי כמה זה ישפיע עליי, ממש. אז יש על המחשב שדיברתי עליו, למסור את המחשב למישהו.
לא, אל תמחוק את הטעם.
מה?
לא צריך למחוק, אפשר לתת למישהו.
זה מה שאני בעלי, זה אני מדבר.
יכול להציע אופציה.
זה מחקה אשתות, כי יכול להיות שדווקא מישהו אחר בתור אורח חוזר יוכל להתפרנס מזה בעצמו, אבל זה... מה טיפה שהאפשרה כתב על המסירת הדין, על הכתבים שלו, לפני אותו, לא צריך לחכות למוות. תעשו את זה בחיים. כמובן שמוות זה כבר משהו שהוא... זאת הטוטליות עצמה, זה כבר הסוף. אבל אנחנו לא שתגידו כולנו, לא? יש לנו פה עוד 100 שנה לפחות. עכשיו, מה מדברים בכלל? 100 שנה אמרתי במובן הפסימי, אמרתי את זה.
אולי האופציה זה בכלל לא לכתוב? אולי האופציה זה בכלל לא לכתוב?
זה לא אופציה בשבילי, כי אני כתיבה מאוד עוזרת לי לגבש את עצמי, תתת לי חיות, הרבה חיות.
בוא נגיד ככה.
באיזה מקום כאילו ש...
חיים מהכתיבה, אני כתיבה מאוד. זה מעצים את זה, זה מנהיר לי את המחשבות. אני משוחח עם המחשב. זה נורא מעורר אותי, אני כבר לא יכול, אני גם מכור לזה. אני לא יכול לקבל את זה, זה מין... זה אפילו מוגזם קצת. אבל אני גם מצד שני חשבתי את התחושה ההפוכה שיש. כדי שאני אפשר לשחרר עם מחשב שיחה פוריה וערנית, צריך קודם כל לסלק מה שיש שם.
בוא נגיד ככה.
אבל
איך
הספר
אומר, זה פעולה שלא יכולה להיות
כלי. אנחנו שומעים המון קווי מתאר שפג תוקפם. אני אומר את זה עם הזיהות שלא, אין פה הזמנה מצידי סתם לעשות תנועה ילדותית, כאילו סתם... ממש לא, זה דבר מאוד בוגרת, מאוד בשלה. אני לא אתחיל כי אני סומך עליכם פשוט, לא הייתי לדבר איזה עם אנשים שנבין עם עניין. כאילו, מה, בשביל לדבר, סתם יזיק, סתם... גם לא יכול לקלקל, כי מי ש... כדי להבין מה שדיברתי כאן, צריך לדעת אדם עם נתונים. יש שאלות על נתונים, אז אין לו, אין מה לדבר איתו כבר. הוא משמע את המילים, הוא לא התפס מה מולך, איזה אנרגיה יש בדברים האלה. din 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 bam 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 din 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 na na bam 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 ba 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 din din na 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 din din na 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 din 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 na 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 ay 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 bam bam Hold on.